טוב, שלום לכולם. אנחנו עדיין בפרק א' בספר מסילת ישרים. הגענו לקטע שמתחיל, ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. בערך שני עמודים לאחר פתיחת פרק א', בהוצאה שלפניי זה בעמוד כף ד' למטה. אז בואו נקרא את החלק הזה. ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. עוד חצי משפט, כי הנה עילוי גדול הוא לבריאות כולם, ויותה משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך וכו', שלוש נקודות, תכף נראה את ההמשך. אז הקדמונת קצרה כדי להבין מה כתוב פה. אנחנו יודעים שהעולם שלנו מורכב מהרבה מאוד חלקים, הרבה מאוד ממדים. ואנחנו יודעים שאפשר להבין את היחס בין החלקים ובין הממדים השונים שבעולם בשתי צורות. אפשרות אחת זה להבין את היחס באופן קווי, כבר אני מסביר, מלשון קו. אפשרות שנייה זה להבין את היחס באופן עיגולי, מלשון עיגול. אצל המקובלים זה נקרא יושר ועיגולים. מה זאת אומרת? אפשרות אחת להבין את העולם באופן קווי, זאת אומרת, שהעולם שלנו כולל בתוכו הרבה מאוד חלקים, וכל חלק הוא נמצא בקו מסוים, אם אפשר לומר, על פני המציאות, וחלק אחר הוא נמצא בקו אחר על פני המציאות, למטה או למעלה, בצד ימין או שמאל, ואין קשר בין הקווים. ואז הייתי יכול להבין לפי ההבנה הזאת, שאם אנחנו מסתכלים על החלוקה המאוד ראשונית והמאוד בסיסית של סדר התגלות הבורא בבריאה, בטבע, דומם, צומח, חי, אדם, ישראל, אז אם אנחנו מסתכלים על המציאות באופן קווי, אז יוצא שבעצם יש כאן חמש מדרגות בבריאה, יש כאן מדרגת הדומם מהקו התחתון, ומדרגת הצומח יותר מזה, והחי יותר מזה, והאדם יותר מזה, וישראל מבחינה האלוהית יותר מזה. בסדר, זה לא קשור לגאווה או חדשון מגזענות, זה קשור להכרת התפקיד, הערך והתפקיד האלוקי שמוטל על ישראל. לפי ההבנה הקווית הזאת, אין קשר בין המדרגות. אלא כל מדרגה היא עומדת בפני עצמה והיא אוטונומית בפני עצמה ואין השפעה של מדרגה אחת על מדרגה אחרת. ולכן החי יכול לחיות במדרגת החי, אין לו שום קשר לעולם הצומח ואין לו שום קשר לעולם האדם וכולי, על זה הדרך. ההבנה הזאת היא לא ההבנה הנכונה, לא כך צריך להסתכל על הבריאה. אלא כל הבריאה היא אורגן אחד. אורגן אחד שכולל בתוכו איברים שונים. עכשיו המשפט החשוב, כשהיחס בין האיברים השונים הוא עיגול פנימי, עיגול חיצוני, עוד יותר חיצוני, עוד יותר חיצוני וכולי, זה הדרך. ואז לפי ההבנה הזאת יוצא, שאם הדומם זה העיגול היותר חיצוני שבטבע, הצומח הוא העיגול היותר פנימי ביחס לדומם, החי עוד יותר פנימי, האדם עוד יותר פנימי, ישראל עוד יותר פנימי, זאת אומרת, שברגע שיש מציאות שעיגול פנימי מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אז הוא מוציא באופן מסוים גם את העיגולים החיצוניים מהכוח אל הפועל. כי העיגול הפנימי הוא בעצם השורש, המקור, היסוד, התשתית לעיגול החיצוני, לעיגולים החיצוניים. וכן, יש גם הקרנה הפוכה. כשהעיגול החיצוני פועל איזושהי פעולה, אז כמובן שיש השפעה גם על העיגולים הפנימיים. לענייננו פה, אם הקדוש ברוך הוא היה רואה את העולם באופן קווי ולא באופן עיגולי, העולם שלנו הוא עגול כפשוטו, כדור הארץ, כן? זה רק רמז, זה דוגמה. מעגל הזמן הוא עגול, מעגל הזמן, עיגול וכו'. אז אם הקב"ה בורא את העולם באופן קווי, אז אין קשר בין החלקים. אבל עוד הקב"ה ברא את העולם באופן עיגולי, זאת אומרת שהעיגול הפנימי שבמציאות יש לו אחריות והשפעה ובניין באופן חיובי או חד ושלום להפך כלפי העיגולים החיצוניים. ולכן אם התפיסה היא תפיסה קווית, אז גם במצב שהאדם יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל ויהיה ספר מסילת ישרים מהלך, הוא יממש בפועל האדם את ספר מסילת ישרים. אם ההשקפה היא השקפה קווית, אז מה הקשר בין האדם לבין העולם? האדם הוא יתרומם מצד עצמו. דרך אגב, גם לפי הבנה הקווית גם אין קשר בין אדם א' לאדם ב', בסדר? אלא כל אדם הוא פרטי. אז אם ההשקפה על העולם היא השקפה קווית ולא השקפה מעגלית, עיגולית, אז אין קשר בין החלקים. אז האדם יכול לבנות את עצמו, אבל הוא בכלל לא בונה את העולם. הוא מעלה את עצמו, אבל אין העולם מתעלה איתו. אבל אם ההבנה היא הבנה עיגולית, מעגלית, שזאת ההבנה הנכונה, וכו', אז ברגע שהעיגול הפנימי מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אז הוא מוציא את כל המציאות מהכוח אל הפועל. אז אם נדבר רגע על האדם, ברגע שהאדם, העיגול הפנימי, מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אז גם הרגעת החי, הצומח והדומם, הכל מתרומם, הכל מתעלה. כשהרמח"ל כאן כותב שכל הבריאה כולה נבראו לשימוש האדם, אפשר להבין באופן פשוט, שהאדם הוא הבריאה הנבחרת שבטבע, כל המציאות הסובבת אותו חי צומח דומם, היא תנאי סביבה, איזה תפאורה, לא רק תפאורה טכנית, אלא תפאורה שהוא יכול להשתמש בה לצרכים שלו, ואז האדם משתמש במעטפת החומרית הזאת, לטובת הסיפוק הקיומי, הפיזי בדרך כלל, של הצרכים שלו. זאת ההבנה הפשוטה, שהוא משתמש מן העולם להיות לו סיוע לעבוד בורו. אבל לא צריך להבין את זה רק ככה. אלא צריך להבין שברגע שאתה אדם, קל וחומר ישראל, ואתה העיגול הפנימי, ברגע שאתה אתה, אז אתה לא משתמש במציאות הסובבת אותך. אתה מעלה את המציאות הסובבת אותך על ידי שאתה משתמש במציאות הסובבת אותך. בואו נקרא את זה שוב. ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. עכשיו השאלה, מה זה שימוש האדם? אם שימוש האדם זה שכל המציאות הסובבת, דומם צומח חי, היא סך הכל ספק שירות של האדם, היא מספקת לו את השירותים שהוא צריך, את הצרכים שהוא צריך, את ההכרחים שהוא צריך. אם למשל נדבר על התזונה, בסדר? אז האדמה היא צריכה לגדל את עולם הצומח, ועולם הצומח הוא המזון של עולם החי, לפחות חלקו, ואז יש לנו אפשרות שאדם יוכל צומח וחי. יפה. אז סך הכל, המעטפת החיצונית הזאת היא סך הכל עומדת כמשמשת טכנית לתפקודו של האדם. אבל זאת לא הבנה הכוללת. כי העולם נברא לשימוש האדם. מסביר הרמח"ל יותר. אמנם הנה הוא עומד האדם הזה בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם הוא מתרחק מבוראו, אם האדם לא מגלה את מדרגת האדם שבו, וישראל, קל וחומר, לא מגלה את מדרגת ישראל שבהם. כלומר, אם העיגול הפנימי לא מבין שהתפקיד שלו זה לא רק להיות הוא, אלא להחיות ולרומם ולהעלות את כל העולם כולו, את כל המדרגות התחתונות שמקיפות אותו, אם הוא לא מבין את זה, והוא נכנע, במקום שהעיגול הפנימי הוא יניע את העיגולים החיצוניים, העיגולים החיצוניים הם אלה שמשפיעים על העיגול הפנימי. החיה שבאדם משתלטת על האדם שבאדם ועל האלוהי שבאדם. אז האדם ירד ממדרגתו. יש אור החיים מזעזע, אור החיים הקדוש. על הפסוק שהקב"ה בורא את האדם, ואז אומרת התורה כך, שהקב"ה אמר לאדם, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה, ואז הורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל הרמס הרומס על הארץ. כך אומר הפסוק. אז באופן פשוט, הפסוק הזה בא לומר, שהאדם כבחיר הבריאה, הוא המנהל את המדרגות היותר נמוכות שבטבע, ולכן רדו מלשון רדיה ושלטון, ורדו בדגים, בעופות ובכל הרמס הרומס על הארץ. אומר אורח חיים הקדוש, המילה ורדו זה לא רק מלשון רדיה, זה גם מלשון ירידה. זאת אומרת, אם האדם לא מגלה את מדרגת האדם שבו, אז הוא מתחיל לרדת. בהתחלה הוא דג, ורדו בדגת הים, על דרך הרמס. בהתחלה הוא דג. דג זה יחסית, זה בעל חיים טהור. הוא כל הזמן נמצא במקווה, במים, הוא טהור, הוא לא צריך שחיטה וכו'. יחסית הדג הוא הבעל, הוא בעל החיים הטהור ביותר. טוב, אם האדם ירד אפילו ממדרגת הדג, אז הוא יורד למדרגת עוף. ואם הוא ירד למדרגת עוף, אז הוא יורד חס ושלום למדרגת רמס הרומס על הארץ. אז הורדו מלשון ירידה. אז אם אתה עומד במשימה שלך כאדם, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה, אז אתה מעלה את הכל. אבל אם לא, אתה מתחיל לרדת. והירידה היא לאט לאט עד שאתה תגיע חס ושלום לאן שתגיע. אם אני אגיד בכותרת ראשית, חיית האדם שבאדם, הצומח שבאדם שבאדם, הדומם שבאדם וכולי, האדם יורד לאט לאט למדרגות התחתונות הנמוכות האלה. ולכן אמנם הוא עומד, האדם הזה, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם, העיגול החיצוני, הוא מכניע את העיגול הפנימי, כי הרי בכל עיגול פנימי יש גם את הממדים של העיגולים החיצוניים, הרי האדם כולל בתוכו חי צומח דומם. אז אם הצד הדומם, המעטפת החיצונית שבמציאות ושבך מכניעה את האדם שבך, אז הורדת את כל העולם למדרגה דומם. וכו'. אז אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, זה לא רק הדומם הדומם, כן, המתכות. האבנים, אלא גם הדומם שבקרבו. אז אם האדם נמשך העולם מתרחק מבורו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. אם כל המציאות הסובבת היא סך הכל מציאות שימושית לאדם, אז למה היה כתוב מקלקל העולם עמו? אם הוא מתקלקל, אז הוא מתקלקל. היה צריך להיות כתוב, הנה הוא מתקלקל, מה קשור העולם? אלא אם האדם, זאת הייתה הבנה נכונה לפי התפיסה הקווית, שלא רואה יחס וקשר בין הממדים השונים שבטבע, שבבריאה. אבל אם האדם הוא העיגול הפנימי, המעגלים החיצוניים, הם לא רק לשימושו, אלא להעלאתם על ידי הבחירה הנכונה שלו, אז אם הוא לא בוחר נכון, אז הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. ולהפך, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, כלומר הוא לוקח את החלקים הדוממים הצומחים החיים שבתוכו, וכולל הממדים הדוממים הצומחים החיים שמקיף אותו, עולם הטבע, אז הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. אולי כדי קצת יותר לסבר את האוזן, ברמה הטכנית, אז נגיד איזשהו משפט נחמד, אבל לא צריך להגיד את המשפט הזה, כי מה שאמרנו כאן זה מספיק, אבל רק כדי קצת לסבר את האוזן. אנחנו אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם, נכון? אז אחת הדרשות לביטוי הזה, זה כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד גשמיות לעולם, גשם לעולם, שהגשם הוא בעצם מקור החיים, אז הוא קודם כל צריך להשיב את הרוח. כלומר, יש איזושהי תנועה רוחנית, יש איזושהי מגמה רוחנית שעומדת בבסיס הופעת הגשמיות בעולם, וכשהקדוש ברוך הוא משיב את הרוח, אז יורד הגשם. יפה, אז מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מהשבת הרוח, מהמגמה של הרוח, המגמה של הרעיון, של האידאה, של הנשמה, של האלוקות בעולם. כן, כמו שרב קורא לזה בשמונה קבצים, יש דחיפות אלוקיות פנימיות שמניעות את המציאות, גם אם אתה לא רואה תמיד את הדחיפות הפנימיות האלה, כי הן פנימיות, כי הן נסתרות. אז הכל מתחיל במשיב הרוח, יפה. ואז הרוח הזאת, בשלב הראשון, היא מתעטפת, אפשר לומר, בממדים גשמיים, כפשוטו קודם כל, גשם, גשם שיורד מהשמיים, והגשם הזה מגיע אל הקרקע. אז יש רוח אלוהית שמתעטפת באיזשהו ממד גשמי, גשם, והגשם הזה פוגש את המדרגה הנמוכה ביותר בטבע, היא מדרגת הדומם. האדמה סופגת את המים. האדמה רוויה במים. יפה. ואז כשהאדמה מתחילה להיות רוויה במים, אז עולם הצומח מתחיל לצמוח מתוכה. גדלים עשבים על האדמה. אז עולם הדומם, הקרקע, האדמה, מתחילה להתפתח לעולם של צומח. הנה, עשבים. יפה. ואז כשהתרנגולות מסתובבות בשדה, יש להם ארוחת בוקר. הן אוכלות את העשבים. אז הצומח מתעלה למדרגת חי. ואחר כך כשהאדם מגיע לארוחת צהריים, אז הוא אוכל את הפולטה של התרנגולת. אז החי מתרומם למדרגת אדם. ואחר כך כשהאדם הזה מגלה, נקרא לזה, את העולמות הרוחניים שבתוכו, לומד תורה, מקיים מצוות, ובכלל, מגלה את הערכים והאידאלים האלוקים שבתוכו, אז הוא שוב פעם משיב את הרוח. אז מאיפה התחלנו? ממשיב הרוח. איפה סיימנו? במשיב הרוח. אז מה ההבדל בין משיב הרוח הראשון למשיב הרוח האחרון? ברור. משיב הרוח האחרון הוא כולל בתוכו את העלאה של כל העולמות התחתיתיים. המשיב הרוח האחרון הוא התחיל מהדומם, דרך הצומח, דרך החי, דרך האדם, ועכשיו מתגלה האלוהי שבאדם. אז התחלנו באלוהי וסיימנו באלוהי. אבל התהליך שעברנו פה זה להעלות את כל המדרגות התחתיתיות למדרגת האלוהי. אז אני אומר עכשיו משפט קצת הזוי. אז האדמה עכשיו לומדת תורה. העשבים עכשיו לומדים תורה. הפולקה של התרנגולת עכשיו לומד תורה. האדם עכשיו לומד תורה. הנשמה של האדם עכשיו לומדת תורה. כל המשפטים האלה נכונים. אז לא רק מעלה את עצמו, אז הוא מעלה את כל העולם עמו. טוב, דוגמה שיכולה אולי לסבר את האוזן במה שכאן הרמח"ל כותב. לכן הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. לכן האחריות של האדם, כלומר, אם דיברנו בתחילת פרק א', שהאדם הוא המתווך בין העולם הבא לעולם הזה, בין העולם הרוחני העליון, להופעת העולם העליון בכלים פה בעולם הזה, והמצוות הם האמצעים שיש בהם ממד של עולם הזה וממד של עולם הבא, וכל מה שדיברנו פה, והאדם נמצא במאבק בין שני העולמות האלה, ברגע שהאדם מנצח את המאבק הזה, אז הוא לא רק מעלה את עצמו, הוא מעלה את הכל. ואם חס ושלום להפך, אז הוא מפיל את הכל. איזו אחריות יש לאדם. הקדוש ברוך הוא שם עלינו דרגות בלי שהוא שאל אותנו. לא שאל אותנו, חבר'ה, אתם רוצים להיות אולי תרנגולות? אולי תפוזים? אולי אבן, מה אתם אומרים? לא. עשה אותנו בני אדם, ועשה אותנו בני אדם ממין ישראל. וואו, אז זה דרגות על הכתפיים, בלי בחירה. בואו נקרא את עכשיו בבת אחת. ואם תעמיק עוד בינן תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם אדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. זה החידוש פה. זה שהוא מתקלקל זה לא חידוש, זה שמקלקל העולם עמו. ואם להבדיל מכך, אם הוא פועל חיובי, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, כלומר אם הוא מגלה את הצד האלוהי שבו, ולא נופל לצד החייתי, צומחי, דוממי שבו, אז לא רק הוא מתעלה. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. תכף הרמח"ל יזכיר את המדרש שכולנו מכירים מהגננת, שזה מה שהאבנים רבו ואמרו, עלי אניח צדיק ראשו, עלי אניח צדיק ראשו. זאת אומרת, מדרגת הדומם ידעה שהדרך היחידה שלה להתרומם, להתעלות מבחינה רוחנית, זה שהאדם ישתמש בה שימוש כזה שלא רק יהיה שימוש טכני לצרכים שלו, אלא שעצם המפגש בין האדם לבין הדומם יעלה את הדומם. אבל זה בתנאי שהאדם חי במדרגת אדם. אבל אם האדם חי במדרגת דומם, אם האדם מתמכר לקרית, אז הקרית הורידה את האדם למדרגת הקרית. אבל אם האדם רואה בקרית סך הכל כלי שימושי, אז הוא מרומם את הקרית למדרגת אדם. אז הלימוד תורה שלו עכשיו הבוקר, זה גם בזכות הקרית. שהוא ישן עליה טוב בלילה. זה תלוי מנקודת המוצא של האדם, איזה מדרגת חיים הוא חי. ולכן, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם, דומם צומח חי, ביותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. ולכן כל המדרגות הנחותות שבטבע, פחות מן האדם, הם כלי שימושי לא רק לתפקוד טכני של האדם, אלא כלי להתעלות העולם על ידי שהאדם יתייחס אליהם וישתמש בהם באופן הנכון, וזה תלוי במדרגה שאליה האדם שייך. לאיזה מדרגה הוא חי? באיזה מדרגה הוא חי? והוא כעניין מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, נכון, ראה שאין האור יכול לשמש את העולם הזה, אז גנזו לעתיד לבוא. זה לשונם, וכיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח. שנאמר, אור צדיקים ישמח. אז האור הוא לא רק מצד עצמו להעיר, אלא האור הוא אמור להיות כלי שימוש לצדיקים, אלא האור הגדול, העליון הזה, הוא היה כל כך עליון שבני אדם בעולם הזה לא יכולים להשתמש בו, לא יכולים להעלות אותו, כי הם לא במדרגה של להעלות אפילו את האור הזה. אז יש אורות מיוחדים, עליונים, רוחניים מאוד, אין לנו בהם השגה, שבמרכאות גנזה מקרב אחול עתיד לבוא, שלעתיד לבוא נוכל להעלות אפילו את האור הזה, כי נהיה במדרגה מאוד עליונה שנוכל להעלות אפילו אור במדרגה הזו. אבל האור הזה הוא נברא לשימושו של אדם, לא רק לשימושו הטכני, לשימושו של האדם ולהעלאתו של האור על ידי האדם. אבל אם האדם הוא לא במדרגה להעלות את האור הזה, אז אין טעם לאור הזה. מה הטעם? אז נגנוז אותו לעתיד לבוא, האדם יהיה אז במדרגה ההיא, כשיגיע למדרגה היא, נפתח לו את האפסנאות, נוציא לו את האור הזה, והוא ירומם את האור הזה. במדרגה יותר פשוטה לעולם שלנו שהזכרנו מקודם, ובינן אבני המקום שלקח יעקב ושם מרעש אותם, אמרו, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. כי עצם זה שהראש של הצדיק מונח על האבן, זה מרומם את האבן, בתנאי שזה ראש של צדיק, ולא ראש של... שלוש נקודות. כן. והנה, בואו נתקדם. והנה על העיקר הזה, העירונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת. תראו, מדרש נפלא. שאמרו זה לשונה. ראה את מעשי האלוהים, כך אומר שלמה המלך בספר קהלת פרק ז', כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. אומר המדרש בקהלת, קהלת רבה, על הפסוק הזה בקהלת פרק ז', בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. אולי תכף נעיר איזה הערה, מה זה נטלו והחזירו? איזה מין ביטוי זה? נטלו והחזירו. אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אתה מקלקל, אתה מחריב את הכל. אתה מתקן, אתה בונה ומרומם ומעלה את הכל. פעם חשבתי לומר, אני לא יודע אם אני צודק. אבל, וכאן זה לא כתוב ברמח"ל, אבל אולי אפשר לדייק. מה זה נטלו והחזירו? כשאני נוטל משהו, הקדוש ברוך הוא תפס את אדם עכשיו בגן עדן ונטל אותו. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצדה וציוונו, על נטילת לולב. האם שאלתי את הלולב אם ליטול אותו? לא. כשאני נוטל משהו, הנטילה של מי שנוטל היא לא תלויה, אם אפשר לומר, בבחירה החופשית של זה שנוטלים אותו. נכון? החזירו, זה יותר מפעם אחת. נכון? חזרתי למקום הזה. פעם שנייה. זאת אומרת, אולי אפשר לדייק, שאדם הראשון בגן עדן לא רצה לקבל על עצמו את האחריות הזאת. אמר, ריבונו שלם, תעשה לי טובה. מספיק אני מסובך עם עצמי. אתה רוצה לסבך אותי עם העולם? תן לי לטפל בעצמי, לרומם את עצמי. אל תפיל עליי את הדרגות האלה, לקדם את כל העולם ולהעלות את כל העולם. גדול עליי, לא רוצה. אולי לפי המדרש הזה בא לומר, שהקדוש ברוך הוא יכול לקח את אדם הראשון בכוח, נטלו. לקח אותו בכוח, לא שאל אותו. והחזירו, עשה לו סיבוב פעם ראשונה ופעם שנייה ופעם שלישית ופעם 200 בגן עדן, פעם אחר פעם, החזירו ואמר לו, תשמע חביבי, אדם, אני בראתי אותך לא כדי שתדאג לעצמך, בראתי אותך כדי שתרומם את הכל. אין לך בחירה חופשית אם אתה לא רוצה לרומם את הכל. אתה, האחריות שלך זה לרומם את הכל, ואם לא תיקח את האחריות הזאת ולא תבצע אותה בפועל כמו שצריך, חס ושלום, אתה תחריב את הכל. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, אולי המילים האלה נטלו והחזירו באו לומר שמצד האדם הוא היה מעדיף אולי להתחמק מזה. אבל מצד ההכרעה האלוקית, הקדוש ברוך הוא כפה אותו על זה. ואם הקדוש ברוך הוא כפה אותו על זה, אז זאת המדרגה שלו. זאת השליחות שלו. זה האידיאל של החיים שלו. לזה הוא שייך. הוא לא יכול להקטין את עצמו כי הוא יגיד, אני לא מסוגל. אין לו מסוגל. הקדוש ברוך הוא ברא אותך ככזה. מה? סליחה? אין בחירה. כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, הייתה לו בחירה אם להיברא. שום בחירה. כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם ממין זכר וממין נקבה, הייתה לו בחירה אם להיברא? שום בחירה. מה? אחרי שברא אותו. כלומר, האם להיברא ומה להיברא, ועם איזה אופי ותכונות ויכולות וכישרונות, אין בחירה. כלומר, השאלה המרכזית, האם יש אדם בחירה חופשית או אין, התשובה הנכונה היא לא וכן. כלומר, אין לי בחירה מצד עצם הווייתי, עצם זה שאני הווה, א', שאני קיים, ב', עם איזה אופי אני קיים, איזה יכולות, כישרונות וכו'. איפה כן נמצאת הבחירה? איפה יגיע כן אחרי הלא? עכשיו השאלה זה לא האם אני רוצה להיות כזה או לא, אני כזה, עובדה זה נתון, זה אין בחירה. כל השאלה של הבחירה היא עכשיו מה אני עושה עם זה. האם אני חושף מהכוח אל הפועל, מוציא מהכוח אל הפועל, את הכוחות והכישרונות שכבר חוסם בי, או לא? הבחירה היא לא להמציא את עצמי יש מאין. הבחירה היא להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, יש מי יש. אז הקדוש ברוך הוא לא שאל את אדם הראשון ולא נתן לו בחירה, לפי ההבנה הזאת, האם הוא מוכן לקחת אחריות על העולם. הקדוש ברוך הוא קבע, האדם הוא נזר הבריאה, האדם הוא העיגול הפנימי של כל העיגולים החיצוניים, האדם חייב, הוא מסוגל, זה תפקידו, זו שליחותו, בשביל זה הוא נברא, לקח אחריות על כל העולם. דרך אגב, משפט אחרון, בספר נפש החיים, לרב חיים מוולוז'ין, אז יש הגאות של רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רב חיים. אז יש הגאות מאוד מאוד יפהפיות בהרבה מאוד מקומות. אחת ההגאות הידועות בנפש החיים, זה שהוא מסביר את המשנה, דם הלמעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת וכו', אז הוא מפסק את המילים דם הלמעלה ממך בצורה קצת אחרת. דע, נקודותיים. מה למעלה? מה שנמצא למעלה בעולמות עליוניים? ממך. אז האדם הוא לא רק מרכז העולם. הוא מרכז העולמות. אז העולמות העליונים הנבנים בשמי שמיים תלויים באדם. מישהו שאל אותו, מה אתה אומר? אתה אחרי כל העולמות, לא רק על העולם. מה אתה אומר? אתה מעוניין? מה פתאום? האדם יש לו נטייה אחת בנפש, היא נטיית העצלנות, והיא לקיחת האחריות. מה פתאום? לא רוצה, מה? עזוב אותי. נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, המזכיר לעצמנו ששם מדובר על גן עדן, או לפני העולם הזה. אמר לו, ראה מה עשה כמה נעים ומשובחים הם. כל מה שבראתי ובשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, וצריך אולי להוסיף, תן דעתך שתתקן ותעלה את עולמי ואת העולמות. עד לכאן האחריות של האדם מגיע. טוב, יישר כוח.